זה היה גם מפגש חברתי.
חתונות.
לא, אי אפשר.
לא, צילים סבורים, כן, נכון, רגולים ואז...
אם אתה עושה את זה בחוץ, הרבה פעמים זה יותר טוב, כשאתה עושה את הסמטה בחוץ, זה פחות דופק את האוזן. אבל אז האפקט על הריקודים יותר בעייתי. לפחות בחוץ זה מין כזה לא...
אפשר לטפל לזה דרך החוק, כי זה גם מפגע בריאותי גם.
לא, זה עוזר יותר משונה, אם יש דציבלים.
יש בחוק כמה דציבלים מותר?
85, זה המקסימום שמותר, וזה הרבה מעל זה.
בטח
זה. זה כמו החוק של המסגדים, של המואזין, חוק המואזין. עם החוק הזה תעשה תייר.
זהו, שקודם
יכינו
את זה פה, אחר כך...
לא, זה גם היה אפשר, לא היה צריך את זה בכלל, הרי זה היה אסור גם קודם. ברגע שזה מעבר לרעש המותר בשעות הרלוונטיות, זה היה אסור גם ככה, הרי אף אחד לא הביא את החוק באמת כדי שיהיה שקט. הביאו את החוק כדי להראות לערבים, הכנסנו לכם.
רגע, בסוף זה
גם לא לערבים, זה להראות
לסוג מסוים
של מצביעי.
רגע, בסוף זה חוקק או לא? כן, חוקק, החוק הבא, כן.
לא, באמת, הדברים האלה זה ממש...
לא,
זה לא, זה לא, אני חושבת שאתה להיכנס בתוך... כדי לעצור מפגרה. מה שאני ראיתי, אני חשבתי על זה, אבל ראיתי לך זה גם כתוב, אבל אני לא יודע, לא בדקתי לעומק. שהכל היה אפשר לעשות גם קודם. שהמשטרה לא רוצה לעשות את זה. אולי היא מקבלת גם הוראות לעשות את זה, אני לא יודע בדיוק, כי לא רוצים לעורר... עסק רגיש, כן, זה ברור, אבל החוק הזה, החוק הזה.
זה לא מועסים שפקולים.
אין בו שום בעיה, כמובן. ההתקוממות שהוא עורר זה הסתה לכיוון ההפוך, אבל גם אין בו שום תועלת. כל הצדדים פה סתם... טוב, כן. בעצם אנחנו מתקרבים קצת לסוף הנושא הזה. רציתי עוד לעסוק בשני היבטים של העניין. היבט אחד שאני אעסוק בו היום, זה היבט של מה זאת בכלל הלכה. אני אעסוק בשאלה הזאת דרך שאלת השינוי בהלכה, אבל דרך זה אני אנסה להדגים יותר מה זאת בכלל הלכה, וזה מתקשר למה שאמרתי בפעמים הקודמות, על האופי הלא פוזיטיביסטי של ההלכה, זה שבעצם קשה מאוד לעבוד פה עם כללים קשיחים. והנושא הבא, אני בכל זאת ארצה לחזור לאיזשהו סוג מיוחד של לולאות. אני חושב שפעם, באחת השנים הקודמות עסקתי בזה, אני כבר לא זוכר. זה סוג מיוחד של לולאות שרב שמעון שקופ מציע לו פתרון מעניין. לופים לוגיים כאלה בתוך ההלכה. אז זה אולי נעשה לו פעם הבאה. טוב, אני אתחיל באמת בנושא הזה של השינויים בהלכה. אבל עוד פעם, המטרה שלי זה לא כל כך לדון בשאלת השינוי, כמו לבחון דרך שאלת השינוי את מה זאת בעצם ההלכה, במה אנחנו נוגעים כשאנחנו משנים את ההלכה. והרקע לדיון זה שניים מן העיקרים של הרמב״ם, 13 העיקרים, כמו היסודות, מכתב ערבית, זה תרגומים, תלוי לא מתרגם. זה בהקדמה לפרק חלק. היסוד השמיני הוא תורה מן השמיים. והוא שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה, היא התורה שניתנה למשה. ושהיא כולה מפי הגבורה. כלומר, שהגיעה עליו כולה מעת השם. הגעה שקוראים אותה על דרך ההשאלה, דיבור. ואין יודע איכות אותה ההגעה, אלא הוא עליו השלום אשר הגיע אליו. ושהוא במעלת לבלר, כתבן, שקוראים לפניו והוא כותב כולה תאריכיה וסיפוריה ומצוותיה, וכך נקרא מחוקק. ואין הבדל בין אוזני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען, ושם אשתו מהיתבאל בת מטרד או אנוכי השם, ושמע ישראל השם וקראו השם אחד. כן, הפסוקים הכי לכאורה סתמיים והפסוקים הכי מרכזיים. הכל מפי הגבורה והכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה, אמת. נשמע את זה מהרמב״ם, זה, לא יודע אם נקרא לזה, זה מצחיק. הרמב״ם רחוק ביותר מלחשוב ככה. זאת אומרת, הרמב״ם כותב בהרבה מאוד מקומות ששום דבר, זה פשוט לא נכון שכל התורה שבידינו ניתנה למשה בסיני. שכל התורה שבידינו ניתנה למשה בסיני, זה סתם לא נכון. רוב התורה שבידינו התחדשה לאורך ההיסטוריה.
מה, התורה שבעל
פה? אתה מדבר על התורה שבכתב? לא, למה? מי אמר התורה שבכתב? כל התורה שנמצאת בידינו היום, אני מניח שהכוונה... אה, אתה חושב שהוא מתכוון לתורה שבכתב דווקא? אני לא חושב. אולי? או יש לך תודה? לא, הנה. לכן פירושה המקובל גם הוא מפי הגבורה. לא, הוא מתחיל עם פסוק לא, אבל אחרי זה... וזה שאנו עושים היום צורת הסוכה, הלולה והשופר והציצית והתפילין וזולתם היא עצמה הצורה שאמר השם למשה ואמר לנו. והוא רק מוביל שליחות נאמן במה שהביא. מה?
זה מתאים לבוא למה שהוא כותב עם רבות אחרים, כלומר שהעקרונות, או כתוב שהרבה מפרטי מצוות, כן יקנו במה שהם עושה...
אני אומר, הוא כותב שרוב הדברים התחדשו לאורך ההיסטוריה. למשל, לגבי דרשות, דיברנו כבר. דרשות יוצרות, רובן, חוץ מכמו שלושה או ארבעה, הוא כותב שמה. הן דרשות יוצרות.
חוץ
משלושה או ארבעה, כן, תשובה. רובן זה דרשות יוצרות, זה גם הגיוני, כי דרשות סומכות למשמע לעשות אותן. אבל זה אומר שבעצם, עוד פעם, יכול להיות שאתה צודק, אני לא שמתי לב לנקודה הזאת, הוא מדבר על פסוקים, הוא מדבר על הפירוש המקובל. הפירוש המקובל, אולי הוא מצומצם, אבל אם הוא מדבר רק עליו, אז בסדר, אז יכול להיות באמת שזה... להבין מה זה דופן של סוכה, אתם צריכים להבין איך עושים דופן של סוכה, זה כולל גם פרטים. טוב, בכל אופן זה מה שהרמב״ם כותב פה,
והיסוד... אני מבין מה צריך לעשות סוכה, מה זה אומר, בלי להבין מה צריך לעשות
גלבוד ו... לא יודע, דווקא לבוד, אבל ברור שהם לא הבינו רק שצריך לשים תפנות וסחר. לפחות לא משתמע ככה. מה שאנחנו עושים בתור סוכה היום, זה מה שאבותינו עשו בהר סיני, זה מה שהוא אומר. כל הפרטים. לא נשמע סביר.
רוב הפרטים
שבספרי ההלכה, בגמרא,
הם פרטים שהם כאילו
מתייחסים
לאיזה מקרה קיצון,
הדברים
לא
מאוד מבוצעים. לא, לא נכון, זה לא נכון, למה אתה חושב ככה? רוב ההלכה שבידינו זה משא ומתן, זה תוצאה של דרשות, זה תוצאה של סברות, דברים שנוצרו לאורך ההיסטוריה.
כן, אבל אני אומר שרוב הדברים הם לא העיקרי
זה נקרא עיקרי המצווה,
לא
לבוד הוא לא העיקר במצווה, אם אתה לא עושה לבוד הסוכה פסולה, לא יודע מה זה נקרא עיקר המצווה. לא, באמת, אתה תעשה לבוד של יותר משלושה טפחים, אז הסוכה פסולה. לא יודע מה זה נקרא עיקרי המצוות. ויסוד התשיעי הביטוי, והוא שזו תורת משה לא תיבטל ולא תבוא תורה מאת השם זולתה, ולא יתווסף בה ולא יגרע ממנה, לא בכתוב ולא בפירוש, אמר לא תוסף עליה ולא תגרע ממנו. אז פה בעצם הרמב״ם קובע את המסגרת של הדיון, הוא אומר שהתורה שבידינו ניתנה למשה בסיני ואין אפשרות לשנות. אין תורה אחרת, זה נצחיות התורה. גם בהלכות יסודי התורה בפרק ט', דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת, שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשממון לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. הלאה, מטה שכל דברי תורה מצווים לנו לעשותם עד עולם, וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם, ונאמר לו בשמיים היא, הלאה, מטה שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, לפיכך אם יעמוד איש בין מן האומות, בין מישראל ויעשה אותו מופת, כן, הוא מתחיל עם הנבואות, כן, שהנביא לא יכול לשנות את זה, אם כן למה נאמר בתורה נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך, לא לעשות דת הוא בא, אלא לצוות על דברי התורה ולהזהיר העם שלא יעברו עליהם. את הכוונה רק לוודא שאנשים מקיימים את המצוות או דברים שהם דבר הרשות. תעשו מלחמה היום, אל תעשו, זה מה שהוא אומר בהמשך. ואת עוד פעם הוא חוזר בעצם על מה שהוא אומר בעיקרים, ההנחה שיש שהתורה היא נצחית. ההנחה הפשוטה הזאת היא כמובן לא יכולה להתפרש כפשוטה. התורה שבעל פה אני דבר עכשיו, לא התורה שבכתב, התורה שבכתב לא אומרת שום דבר כמעט. אתה לא מתחשב במה שאנחנו מפרשים אותה, הפסוקים כשלעצמם לא אומרים שום דבר. הם נצחים, נכון, הפסוקים האלה הם אותם פסוקים שהיו תמיד. מה הפסוקים אומרים? זה פונקציה של פרשנות. אז לכן, אם אנחנו מסתכלים על ההלכה כפי שהיא בידינו, אני מדבר כרגע רק על ההלכה, הלכה כפי שהיא בידינו, אז קשה מאוד לתפוס את האמירות האלה כפשוטן. אז או שהוא מדבר על איזושהי מסגרת, או שהוא מדבר על זה שגם אם אנחנו עושים פרשנויות או דברים מסוג כזה או אחר, בעצם אנחנו חושפים, או נגיד חושפים בצורך הדיון, עוד ועוד מימדים שתמונים בתוך התורה שאותה קיבלנו. מי שלוקח את אחת מי"ג מידות הדרש, שאין הלכה למשה מסיני לפי הרמב"ם, ומפעיל את זה על הפסוקים שגם אותם קיבלנו מסיני, אז אולי הוא יצר הלכה חדשה. אבל את ההלכה הזאת אפשר לראות אותה כתוצר של התורה שניתנה מסיני. כתוב שכל פרטותיה וכללותיה ניתנו מסיני, אז קודם כל יכול להיות שבאמת מדובר על הפסוקים ועל התורה שנכתב, אבל מי שמיישם את זה לתורה שבעל פה, סביר להניח שהוא מדבר כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כנראה הוא הקדוש ברוך הוא משה בסיני. גם זה אני חושב שהטענה היא לא טענה היסטורית, זו טענה נורמטיבית. זאת אומרת שכשדבר מתחדש היום, מבחינתי זה כאילו שהוא ניתן למשה בסיני. למה? כי זה נעשה על ידי הכללים של הפרשנות, על הטקסט שאותו קיבלנו, ולכן התוצר בעצם מבחינתי הוא רק פרי שצמח מתוך התורה שאותה קיבלנו. אבל זה לא באמת ששום דבר לא נוצר לאורך הדורות. לא, זה גם זה עדיין יכול להיחשב כתורה נצחית. יש מקומות שבכל זאת אנחנו רואים שקורים שינויים, לא רק חידושים פרשניים, אלא אפילו שינויים, זאת אומרת, לעומת הדורות הקודמים. הרמב״ם עצמו הרי כותב בתחילת הלכות מאמרים שכל בית דין בכל דור יכול לשנות את מה שעשו בית דין, מה שעשה בית דין קודם, ודאורייתא כל בית דין יכול לעשות את זה, ודרבנן, מהלכות דרבנן זה רבי דין גדול בחוכמה ובמניין. אבל עדיין, יש מנגנונים שיכולים לשנות את ההלכה לאורך ההיסטוריה. אז לכן ברור שישנם שינויים בהלכה. אם זה סותר את מה שהוא כותב פה בבית, אם לא, יכול להיות באמת שלא, אבל ברור, דה פקטו ברור שזאת המציאות. אי אפשר להתכחש לזה. השאלה, איך אנחנו מתייחסים לסוג כזה של שינויים? לא מדבר על פרשנויות עכשיו, אני מצטמצם לדבר על שינויים. זאת אומרת, פרשנויות זה יכול להיות משהו שנוסף, שעד אז פשוט לא עסקו בזה. אז זה התחדש, נגיד, יש בספר של גילת, הזכרתי, אני חושב, פרקים בהשתלשלות ההלכה. אז הוא מדבר שם על כמה וכמה הלכות, בין היתר שביעית בזמן הזה דרבנן. הוא מראה בסוגיות שאף אחד לא העלה בדעתו לומר דבר כזה, בסוגיות הקדומות. בסוגיות המאוחרות יותר זה איכשהו הפך להיות מין מוזכר ראשון וגם נפסק להלכה, ששביעית בזמן הזה דרבנן. הוא מסביר את זה בזה שמצוקות הכלכליות, החורבן, הגלות, כל מיני דברים כאלה, אילצו את חכמים למצוא דרכים להקל בהלכות שביעית, ולכן הם קבעו ששביעית בזמן הזה דרבנן. זה, הדבר הזה בעיניי לא נקרא שינוי, זה נקרא פרשנות, תוספת. כי שביעית בזמן הזה, הכוונה נגיד אחרי שחרב הבית, או כשלא רוב יושבי העליה, אתה יודע, בזמן הזה, לפני כן לא חשבו על זה, אבל זה לא היה רלוונטי. הדיון על שביעית בזמן הזה מתחיל מתי שמגיע הזמן הזה. אז נכון שהייתה פה פרשנות שאולי קודם לא הייתה, אבל זה לא, קשה לי כל איזה שינוי בהלכה, לא שינוי בהלכה, זה איזושהי תוספת שקודם לא נתנו עליה את הדעת או לא הבינו אותה, ואחרי זה זה כן התחדש. או לפחות מתעדות, זה גם לא קרה מיד עם החורבן, זה לקח גם זמן גם אחרי החורבן. זה לא, החורבן קרה עמוק בתקופת התנאים, זה רב לוחנן בן זכאי. אבל כנראה שהיה שם איזשהו תהליך מתמשך, שבסופו של דבר נוצרו מצוקות, ורוב יושבי העליה גם לקח קצת זמן עד שזה יתבטל. ובסוף כאן, כבר לא זוכר את הפרטים, אני רק מביא את זה כדוגמה.
לא, ובס...
כן, טוב, אתה מדבר על שינויים שקורים בתקופה קצרה, בסדר, וזה נכון. אני אומר, ביחס לתורה שניתנה מסיני, אין פה שינוי. ביחס לתורה שניתנה מסיני, פשוט עד אז זה לא היה רלוונטי, אף אחד לא חשב על זה. זה הכל, זה תוספת, זאת פרשנות. שינוי זה כאשר עסקו בסוגיה הזאת, חשבו דבר אחד, בא בית דין ומשנה את זה. הוא אומר, לא, זה משהו אחר. גם שם, בקשר לגילה, אני חושב שדיברנו על זה פעם, זה היה בתקופה שגרתי בבני ברק. אז שם כשיצא הספר, העולם רעש וגעש. כן, גילת הרי זל כבר, אבל היה פה פרופסור בר אילן, אבל הוא שיבה בוחר מחברון. וכולם ביקו את הקלקול והאפיקורסות שקוראים לאנשים שמגיעים רחמנא ליצלן לאקדמיה, איך שהוא טוען שממציאים תורה ובגלל מצוקות משנים הלכות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. האמת שזה היה נשמע מספיק מעניין כדי לקנות את הספר באותה תקופה, אז כמובן קניתי את הספר וקראתי אותו, והאמת שמה שהוא כותב שם זה לא זה. הוא נשאר ישיב בבוקר בסך הכל. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה לא בגלל המצוקות החליטו שפיט בזמן הזה דרבנן, ככה אנשים פרשו אותו, לא אומר את זה. מה שבגלל המצוקות עיינו יותר בסוגיה, וכשעיינו בסוגיה, אז מצאו דבר שמחזיק מים בפני עצמו, לא בגלל המצוקה. שפיט בזמן הזה דרבנן. לפני שהייתה המצוקה, לא הייתה לחכמים מוטיבציה לעסוק בסוגיה הזאת, אז אף אחד לא חשב לבדוק את הנקודה הזאת, זה הכל. זה לא אומר שחכמים עושים מה שהם רוצים, זאת אומרת, ברגע שיש מצוקה, הם משנים את ההלכה ופותרים את הבעיה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר שכשיש מצוקה, זה נותן טריגר לחכמים לבדוק את הסוגיה, ואז הם מעלים כל מיני מסקנות. בכל אופן, זה מה שאני קורא תוספת. כשאני מדבר על שינוי, אני מתכוון למשהו שהיה נהוג עד תקופה מסוימת, ומשלב כלשהו השתנה. אני אתן אחת הדוגמאות שתמיד מביאים בהקשר של מדרש יוצר, זה רבי עקיבא בגמרא בשבת בדף ס"ד על הדבה בנידתה, שדורות הראשונים היו נוהגים שאישה לא תגדול ולא תפקוס בימי נידותה, ועד שבא רבי עקיבא ואמר נמצאת מגנה על בעלה, אז לכן הוא התיר את זה, והוא דרש הדבה בנידתה לעניין אחר, שעד שתבוא במים. יש שם דרשה שצריך להתאר במקווה, זאת שאלה למה נמצאת הדרשה הזאת, זה היה ידוע גם לי, זה לא משנה, אבל הוא דרש דרשה אחרת. ולכן הוא התיר לאישה לגדול ולפקוס בימי נידותה. שם באופן ברור מתואר שינוי. כי עד זמנו לא נהגו כך, ומשם והלאה רבי עקיבא שינה את הדין. אגב, משתמע שזה דין דאורייתא. שאלה מעניינת, אבל ככה משתמע שם בגמרא. כי הוא היה צריך לעשות דרשה של פסוק כדי לעשות את השינוי הזה. זה לא איזה דין ברבנן, חכות של מידה או דברים כאלה. טוב, בכל אופן, אז יש שינויים. לא, יש לא רק תוספות, אלא גם שינויים. ושינויים זה באמת דבר יותר בעייתי. תוספות, בסדר, יש דברים שעוד לא יצאו מן הכוח אל הפועל. אבל שינויים, למה זה לא סותר את העיקרון הזה של נצחיות התורה? בסופו של דבר, הייתי אומר אפילו אולי בניסוח אחר, האם מה שעשו עד עכשיו, או מה שעושים מעכשיו, הוא טעות בעצם. הם מחללים שבת, או לא יודע, עוברים עבירה. או הקודמים או המאוחרים. זאת אומרת, יש תורה אחת, אין יותר משתי תורות, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. הבעיה שאתה עושה שינוי, לא תוספת, זה מעורר כל מיני קשיים, בעיקר ביחס לנצחיות התורה. הדברים האלה כמובן מאוד, מאוד אקטואליים בימינו, כשיש כל מיני תביעות, כמו בתקופת ההשכלה והרפורמה, וכשיש כל מיני תביעות לעשות שינויים בהלכה. לכן הנושא הזה מתחדד וכמובן מקבל רגישות יתר ולכן איכשהו מנסים להימנע מלעשות שינויים אפילו במקום שהם מתבקשים ואפשריים. למה? כי זה תמיד נראה כמו איזה רפורמה או כניעה לרוחות הזמן. אבל יש שינויים בהלכה, אי אפשר להתפקח את זה. יש שינויים, יש סוג מסוים של שינויים שגם אותו אני רוצה להוריד מהשולחן. וזה שינוי שבאמת בגלל מצוקה, לא מה שתיארתי קודם מגילת. יש תוספות בעבודה זרה, ותוספות באיזור נשך לגבי ריבית, לגבי מכירת בהמות לגויים, ושם תוספות אומר שבימינו לא שייך, אי אפשר לאסור מכירת בהמות לגוי, או ריבית, או כל מיני דברים מנסים לזה, ולכן הם מתירים את זה. בעצם נראה שהם מתירים בדיעבד, העם כבר נהג יותר עוד קודם, ותוספות נותן איזה גושפנקה. גם זה, אני לא קורא לזה שינוי בהלכה, זו שאלה מעניינת איך אפשר לעשות את זה, וכל מקום צריך להסביר אותו לגופו, אז זה לא נקרא שינוי בהלכה. זה רק אומר שלדעתם המצוקה מתירה לעבור על ההלכה. זה לא שינוי הלכתי, הם לא בגלל המצוקה עכשיו חידשו הלכה חדשה, ביטלו את ההלכה הקודמת. תראו, אם אתה במצוקה, אז זה דוחה את האיסור ההלכתי שאותו אתה עובר. בסדר, זה לא נקרא שינוי בהלכה. מצוקה, אנחנו יודעים שיש כל מיני הלכות שאפשר לעבור עליהן בשעת מצוקה. עכשיו צריך להתווכח, אפשר להתווכח איפה כן ואיפה לא, ועד כמה המצוקה צריכה להיות גדולה, אבל זה לא נקרא שינוי בהלכה. אני מדבר על שינויים, על לשנות את ההלכה, כמו שרבי עקיבא עשה, אוקיי? דוגמה לשינוי מהותי זה המאירי, שעליו כבר דיברנו, המאירי ביחס לגוי.
כלומר,
רבי
עקיבא זה גם
לא מכוח
המצוקה
שהיה שום... מה? רבי עקיבא זה גם מכוח המצוקה שהיה שום... לא. רבי עקיבא זה לא שיקול של מצוקה, זה שיקול מהותי. זאת אומרת, רבי עקיבא שינה את ההלכה, הוא לא אומר, תראו, כיוון שאנחנו במצוקה מותר לעבור על ההלכה. אבל לא יכול להיות שזאת ההלכה. כי אתה נמצא את המגנה על בעלה. מבחינתו זה שיקול, זה שיקול פרשני בהלכה. כשאני מדבר על מצוקה, אני מתכוון שהמצוקה היא לא פרשנות להלכה. המצוקה היא היתר, לעבור על ההלכה. אני לא אומר שזאת ההלכה השתנתה. בסדר, בשעת מצוקה אפשר לבוא, איסור דרבנן, אפשר לא משנה, אפשר... מצאנו היתרים בשעת מצוקה. אז זה לא נקרא לשנות את ההלכה. רבי עקיבא השתמש, לא יודע אם לקרוא לזה אפילו מצוקה, זה איזשהו שיקול אנושי, מוסרי, לא יודע מה. השיקול הזה אומר, לא יכול להיות שזאת ההלכה, ולכן הוא שינה אותה.
אם בזמן חז"ל היה מצב כמו מצרס, בזמן תוספות, אז כנראה
שתוספות
לא
היה משנה
את ההלכה? לא היה אומר
שבגלל הדוחות אפשר לעבור? נכון. ברור שלא. אחרת אתה פשוט חולק על הגמרא. הגמרא עצמה אומרת שגם במצוקה מהסוג שאתה נמצא בה אתה לא יכול, איך תשנה את זה? אז המאירי, מה שהתחלתי לדבר כאן, המאירי הוא דוגמה מאוד מובהקת, אני חושב, לשינוי עקרוני בהלכה, בהלכות דאורייתא, ולא רק בהלכות דרבנן, והוא כנראה שינוי עקרוני, שינוי עקרוני וגורף. המאירי כותב בכמה וכמה מקומות שההלכות שמוצאים בהגמרא ביחס לגויים לא נוהגות ביחס לגויים בזמנו. כי הגויים בזמנו הם גדורים בנימוסי האומות. הם מתנהגים בצורה מוסרית, בצורה אנושית נאותה, וכיוון שכך, ברור שכל ההלכות שמפלות בין יהודים לגויים בטלות לגביהם. זאת אומרת, אין...
שמפלות בין יהודים לגויים, רק הלכות שהם
חוקים,
נגיד, נגד
לגויים,
זה לא
תלווה. כל יחס אנושי שאתה נותן ליהודי, אתה צריך לתת גם לגויים.
יחס אנושי, אבל נגיד, אני יודע, מה יש הלכות?
ניתן דוגמה.
יש, נניח, חיוב... כל חיובי
החסד חוקי יהודי,
גם חלים
באותם גויים ובגויים? זה כתוב כבר בגמרא, שמפרנסים עניי גויים עניי ישראל. אבל זה לא קשור, זה לא אפליה. לתת צדקה למישהו אחד שהוא קרוב אליי ולא למישהו אחר, זה לא אפליה. גם בתוך עם ישראל אני אעיר לך קודמים. זה לא אפליה. אפליה פירושו לא להשיב אבדה לגוי. למה לא להשיב? לא על חשבון מישהו אחר. אם יש לי יהודי וגוי, אני אשיב קודם ליהודי. זה לא אפליה, אני אעיר לך קודמים. גם האיסורים על חיתון או הרחקה מהגויים בגלל העבודה זרה או דברים מהסוג הזה נשארים אצל המאירי בתוקף. אני מדבר רק על ההלכות שיסודן באפליה. אפליה, אני מתכוון עוד פעם, לא בקונוטציה שלילית אולי, זה נשמע שלילי, אבל אפליה במובן הזה, החבר'ה האלה הם לא בני אדם, לא צריכים לתת להם יחס של בני אדם. כל לפחות המאירי הבין את זה. אבל היום הם כן בני אדם, אז היום צריך לתת להם יחס של בני אדם.
אפליה שהיא דווקא בקונוטציה שלילית,
זה לא אפליה,
בדרך כלל אפליה זה אם אתה...
טוב, תלוי את מי אתה שואל.
בני אלמוני,
זה
גם נקרא
אפליה.
טוב, בסדר.
לא, אני מעדיף את הילדים שלי, את בני הילדים של מישהו אחר,
זה כמו ההבדל בין זכויות אדם וזכויות אזרח. זכויות אזרח מגיעות רק לאזרחים. אין שום סיבה לתת זכויות אזרח לאזרח אוסטרלי. שמדינת ישראל תיתן זכויות אזרח. פתאום, היא חייבת מחויבת לאזרחיה, לא למישהו אחר. אבל זכויות אדם מגיעות לכל אחד בשווה. כשיש זכויות אדם, אתה לא יכול להפלות אזרחים שלך על פני אזרחים אחרים. זכויות אדם זה א' ב', זה נקרא אפליה. זכויות אזרח לא נקרא אפליה. אזרח הוא חלק מהחברה, החברה דואגת לו. הוא ממלא את חובותיו, יש לו גם את הזכויות. בסדר, זה כמו אני אעריך הקודמי.
מה לגבי אפליה באזרוח?
מה?
שאתה עושה אפליה באזרוח. כלומר, שאתה אומר, נגיד, רק יהודים יכולים לקבל אזרחות ולא גויים.
תראה, אתה לא יותר מתייחס לזה. אם אתה אומר שהיהודים הם חלק מאיתנו, אז סוף פעם זה לא אפליה, זה המשפחה שלי. אני דואג למשפחה שלי. אחרים שלא רואים משהו מיוחד ביהדות, אז באמת רואים את זה כאפליה. אז הכל מתחיל מהשאלה, איך אתה מתייחס ליהדות שלך? ליהדות, לא לישראליות, דווקא ליהדות אני אומר, כן? בקשר שלך ליהודי העולם. מי שרואה אותם כמשפחה, אז מה הבעיה? אני דואג למשפחתי. אם הבן שלי גר בחוץ לארץ, אז אני לא אמור לדאוג לו לפני שאני דואג למישהו אחר.
כן, אבל גם אזרח ערבי רוצה להביא ממישהו מהמשפחה שלו לאזרח.
לא, ואם זה מדינה יהודית, אז המדינה דואגת לשבט שלה.
אז זה לא אפליה, כאילו.
מה זה לא אפליה? תלוי איך אתה תופס את זה. אני אומר עוד פעם, יש כאלה שגם תופסים את זה כאפליה. תלוי מה נקודת המוצא שלך. אני אומר, אם אתה נותן יחס שהוא לא אד-הוק, אלא יחס שבאמת בנוי מתוך הזהות היסודית שלך, אז זה לא אפליה, זאת הזהות שלך. מי שבונה זהות כדי להפלות, אז הזהות פה היא עלי תאנה. נגיד מישהו שלא אכפת לו בכלל מיהדות, אבל פתאום הוא לא נותן לערבים להביא את הקרובים, רק ליהודים, אז אני לא הייתי קונה את, את הלוק שלו. אז לגביו הייתי כן רואה את זה כאפליה. אבל אם מישהו אומר, תראה, אני כל חיי מחויב ליהודים ולא לאחרים, אז עכשיו כשאני גם עושה עוד משהו שאני מעדיף את היהודים על אחרים, זאת אפליה, זו העדפה. עוד פעם, במקום שאני צריך לברור, במקום שאני, אם אני פוגע במישהו, אז אני לא יכול להעדיף אחד על פני אחר. זה פגיעה בזכויות אדם. נגיד, אני צריך להכניס מישהו לכלא, האם להעדיף להכניס את הגוי לכלא או את היהודי לכלא? זה אפליה, אני לא יכול להכניס את היהודי, את הגוי לכלא במקום היהודי. אז אין דבר כזה. אבל לדאוג לו במובן של זכויות אזרח, בסדר, זה... אז המי, אז כן, המי באופן מאוד מאוד עקבי אומר את זה בהרבה מאוד מקומות, שהיחס שרואים בגמרא לגויים בעצם לא קיים בזמנו. המי הזה מאוד מעורר הרבה קושי בחשיבה ההלכתית המקובלת. הוא אמנם לא היה ידוע, המי הרי זה כתב יד שהתגלה מאוחר, לא היה קיים בפני האחרונים, אבל אני מאמין שאפילו אם הוא היה קיים, לא היו כל כך מתרגשים ממנו כמו שמתרגשים ממנו היום, או לא היום, אלא בדורות האחרונים. מה שקורה בדורות האחרונים, בעצם המאירי הוא רפורמי. מאז שנוסדה הרפורמה, זה נהיה יותר טעון, ואז רגע, מין טיעונים כאלה, איך זה יכול להיות שהמאירי הוא רפורמי? מה שגורם להרבה מאוד אנשים לפרש, שהמאירי הוא בעצם... הוא לא באמת חושב כך, הוא כתב את זה מאימת הצנזור, כדי שהאנשים לא יתפסו אותו, כן, שהגויים לא יראו שנותנים יחס מפלה כלפי גויים בגמרא, אז הוא כותב בכל מקום, כן, התנצלות כזאת, שמה פתאום, היום זה בטל. והאמת שיש תופעה כזאת כמובן בכמה וכמה ספרים, שהמחברים שחששו מעין הרע, אז הם כתבו בהתחלה איזו מודעה, כן, כמובן, בדורנו, הקיסר ירום מודו שהוא רב חסד, הוא כמובן עליו לא מדובר בכלל, רק על הגויים הרשעים שהיו פעם, העובדי אלילים הקדומים, או כל מיני דברים כאלה. אז יש תופעה כזאת, זה ברור. אבל במאירי אני חושב שזה לא נכון, מאוד לא סביר שזה הפירוש במאירי. יש לזה כמה אינדיקציות. אחת האינדיקציה הבולטת ביותר אולי, זה שהמאירי לא כותב את זה איזושהי מודעה גדולה בתחילת הספר. המאירי כותב את זה בכל סוגיה וסוגיה שיש דין מסוים. שהוא שונה ביחס ליהודים, ביחס לגויים, הוא חוזר וכותב ומפרט, הדין הזה לא שייך לגויים שבזמננו. אם אתה רוצה לכתוב איזושהי מודעה כדי להרצות את הצנזור, הוא לא קורא בדרך כלל את הדברים, את האותיות הקטנות וכל הסוגיות. תכתוב את זה בגדול בהתחלה, והכל בסדר, ואחרי זה אתה יכול לכתוב הכל כרגיל. אם אתה כותב את זה בכל מקום, זה אומר שאתה פונה ללומד. כשהלומד לומד את הסוגיה, אתה אומר לו כל פעם, דע לך שהדינים האלה להיום לא שייכים. הוא חוזר על זה גם כל כך הרבה פעמים, בכל סוגיה וסוגיה הוא מקפיד לחזור על זה. אני גם לא יודע עד כמה הייתה אימת הצנזורים כל כך גדולה שם בפרובנס, מישהו פעם שאל אותי, ניסיתי קצת לחטט, אני לא יודע, אני לא היסטוריון, אבל לא התרשמתי שהייתה שם איזו מצוקה מיוחדת. יש, זה מה שעובר את, את זעמו של ה... קוראים, אני לא זוכר, גרינצייג, מישי גרינצייג, שהוא כתב שם בפייסבוק על האפיקורסוס, שהוא מה שעובר את כל העניין, הוא למד אצלנו בכולל, אז הוא כתב מאמר להוכיח שהמאירי כן מתכוון בעצם ל... רק מאימת הצנזור. זאת אומרת, הוא לא באמת מתכוון למה שהוא כותב, אגב, אמר טוב. אמר טוב עם טיעונים מעניינים, שחלקם בהחלט שווים מחשבה, נתן לי לקרוא את זה. אז חלק לא קיבלתי, חלק כן קיבלתי, אבל בסך הכל אני חושב שהוא לא צודק. דעתי בשורת הקטנה הוא לא צודק, אבל בהחלט טיעונים, אמר טוב. אחרי זה גם אמרתי לו, תוך כדי השיחה, אמרתי לו, תראה, אבל מבחינתי גם אם זה לא היה מאירי, אני הייתי אומר את זה מעצמי. משנה. בסופו של דבר, ההיגיון הוא נכון, למה מאירי אמר את זה, מי היה לפניו שעליו הוא נשמח? אז למה אני צריך להסתמך על מישהו? אז אתה יודע מה, אתה צודק, מאירי אמר את זה ממת הצנדר, למה אני כותב את זה? ואז הוא יצא עם זה שאני אפיקורס והציל את העולם, יזיר את העולם מפניי. בכל אופן... אולי
שגם מאירי נושא. מאירי בזה שבזמן
חזל
זה היה באמת מציאות שונה, לא?
כן.
זה לא בעצם, זה לא
שינוי
של
ההרדן שלך, אבל... כן, נכון. כבר מגיע לזה, אבל זה המאירי טוען. תשמע, אם אתה אומר דבר כזה היום, יגידו לך שאתה רפורמי, מה זאת אומרת? זו התגובה המיידית, זה ברור. דוגמה שכבר דיברנו עליה יותר מפעם אחת על...
במציאות היום זה משהו פוסקים. אני שמעתי שהרבי ניצן זה
התקנון של בית החולים לניאדו, הוא כתב אותו, הוא מתייחס אל גויים כאל יהודים, כולל חילולי שבת, הוא כותב את המילים האלה
במפורש. ברור, זה כבר כתוב במשנה ברורה כבר, וזה אומר משנה ברורה כותב רק ביסורי דרבנן. הוא מביא שם בביאור הלכה, הוא מביא את החתן סופר, שגם ביסורי דאורייתא, אבל זה הכל רק בגלל דרכי שלום ופיקוח נפש וכל הדברים כאלה
שיהיו אותם. המדינה המודרנית כולה חיה משום דרכי שלום.
בסדר, אבל אם אתה מדבר על דרכי שלום, אז זה לא שינוי...
תעצור ברמזור אדום משום דרכי שלום.
זה לא משנה, אבל זה לא שינוי בהלכה. זה לא שינוי בהלכה, זה שיקול טכני. בעצם אתה לא היית אמור, ואני בודד, אתה צריך להשאיר את הגוי למות. נכון? אף אחד לא ישמע מזה, והכל בסדר, אף יהודי לא יהיה בסכנה. זה מה שצריך להיות, כי זה רק דרכי שלום, זה רק בעיה של אחרת יהרגו לנו יהודים או לא יטפלו ביהודים במקומות אחרים. המאירי אומר משהו אחר, המאירי אגב מתייחס גם לזה. המאירי ביומא, בפרק שמיני, כותב שמחללים שבת להציל גויים. זאת אומרת, על חילול שבת, הוא אומר את זה מפורש. לא רק על דברים, חילול שבת זה איסור חמור. אז הטענה של המאירי בעצם זה שהגויים בזמנו הם שונים, ולכן ההלכות שהחז"ליות כלפיהם בטלות. התחלתי לדבר על הדוגמה, כן, הדוגמה של הכשרת נשים לעדות, גם דיברנו על זה כבר יותר מפעם אחת. כשאני מעלה את הדבר הזה, אנשים כמעט מתמוטטים בדרך כלל. את, אולי נכשיר היום נשים לעדות, כי הנשים של פעם שונות מהנשים של היום, וזה יכול להיות שהפסול של נשים לעדות שהיה פעם, היום הוא לא רלוונטי. אז עכשיו, אפשר להתווכח על זה, אבל השאלה אם הטיעון הזה הוא טיעון לגיטימי, לא השאלה אם הוא נכון, זה עוד שאלה. אולי הוא טיעון לגיטימי. התפיסה המקובלת היא שלא. כמעט כל מי שדיברתי איתו, ללא יוצא מן הכלל. עכשיו, את מה שאתה אמרת על המאירי, אני יכול להגיד גם פה, זה אותו טיעון. בדיוק אותו טיעון, מבחינת הלוגיקה. עוד פעם, אפשר להסכים אפשר שלא להסכים, וזה אותו טיעון. הנקודה היא כמובן ש...
זה דוגמה אינסטינקטיבית של ביסודה עומד המדרון החלקלק.
נכון, אבל אנשים לא מודים בזה. אני מסכים.
דבר שנמצא,
כדבר
שנמצא לי משה, אז אי אפשר
לדבר שמה את הדבר המציא. למה לא?
זה לא...
אתה אמרת קודם בצדק, לא?
לא, אני גם לגמרי, גם אני גורם.
אתה אבי השמועה הזאת.
גם,
אגב,
אותו דבר
למי הטענה כלפי
גויים. שמה? שמה? גם הטענה כלפי
גויים,
שדבר
שנמצא לי
פסוקים
שונות לשנות. אני אפשר לשנות. טוב, אני אגיע לזה עוד מעט. השאלה אם זה נקרא לשנות. אני אסביר עוד מעט. בכל אופן, אז הטענה של המאירי היא שטיעון כזה הוא טיעון לגיטימי בהלכה. זאת אומרת, לא רק לגיטימי, הוא עומד מאחוריו, הוא פסק אותו. השאלה באמת איך לנתח את העניין הזה. אז פה יש את הדוגמה, כן, דוגמת בגדי הים. הדוגמה הזאת, כן, זה חבר שלי פעם הביא את הדוגמה הזאת באיזשהו ויכוח שהיה לנו. הוא אומר, נגיד שקבוצת אנשים הולכים מבגדי ים במדבר. הם ואבותיהם הלכו מאז ומעולם מבגדי ים. באיזשהו שלב מגיעים לאזור קר, אז חלק מהאנשים אומרים, מסורת אבותינו בידינו, אנחנו ממשיכים ללכת מבגדי ים, אפילו שקר. חלק אחר אומר, אנחנו לובשים דובון, קר. אז מי השמרן פה ומי הרפורמי? אז אני מניח שכולנו נגיד שה... שמרן זה מי שממשיך ללכת עם בגד ים, והרפורמי זה מי שלובש דובון.
השני רפורמי. תמיד נגיד שהשני רפורמי.
השני, כן. השני, מי שלא אני, אתה מתכוון. אני מתכוון השני ברשימה שנתתי פה, שניהם זה לא אני. אז זאת התפיסה האינסטינקטיבית. אבל כשבודקים את זה יותר לעומק, זה ממש לא פשוט. כי השאלה, למה הבן אדם אומר שהוא לובש דובון? הוא יכול להגיד שהוא לובש דובון בגלל שקר. אז הוא באמת, אפילו הייתי אומר רפורמי, אז הוא פשוט לא מחויב. לא מחויב להלכה בכלל. אבל אם הוא אומר, אני לובש דובון בגלל שאני ממשיך את מסורת אבותיי. אבותיי הלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר. שם היה חם, אז לכן הם הלכו עם בגד ים. גם אני הולך עם בגד שמתאים למזג האוויר. עכשיו קר, אני לובש דובון. לכן ההמשך הנכון של דרך אבותינו זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ומי שממשיך ללכת עם בגד ים הוא רפורמי כמובן. מי שממשיך ללכת עם בגד ים הוא לא ממשיך את מסורת אבותינו.
הוא לא הולך עם בגד
שמתאים. נכון, אז הוא רפורמי, הוא לא שומר את מסורת אבותינו. כופר, רפורמי, יש לו, תקראו לזה.
אני מאוד מזכיר את הנושא הקודם שלנו, בגלל ההפשטה. כאילו השאלה היא... קבעו שהולכים בגד ים, או שהולכים בגד ים, או שהולכים מה שעומד מאחורי בגד ים, שזה בעצם בגד שמתאים לבין להביא.
כן, בדיוק. זה
ההפשטה של... הנושא של דיבור, זה דבר משבוע שעבר, שזה דבר משבוע שעבר.
מה דיבר משבוע שעבר? זה לא זוכר, דבר
מה זה? על ההפשטה של דברים. כלל הוא...
כן, אבל פה זה לא בדיוק כלל מול פרטים, אלא פה השאלה מהו הכלל. הכלל הוא ללכת עם בגד של בגד ים, או הכלל הוא ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אלה שתי צורות לפרש מהו הכלל שממלאים אותו כשהולכים עם בגד ים.
גם אם יהיה כתוב בתקנון, נכון, כשהולכים עם בגד ים, אפשר להגיד שזה בעצם הדעה כלפי נשים. אני בעצם הדעה כלפי נשים, שאומרים שלא אמרו נשים
צורות להגיד. אה, שם אני חותר, לכן אני מביא את הדוגמה.
אני אומר, אבל זה גם, אם נגיד שאלו, שזה ניתן בצורה כזאת של נשים סביבות אלו, ולא מה שעומד מאחורי נשים סביבות.
זה הוויכוח, בדיוק. מה שאני רוצה לומר, זה שגם אנשים שאומרים, אנחנו מתחילים ללבוש דובון, לא בהכרח שהם לא שמרנים, הם גם שמרנים. אז מה הוויכוח ביניהם? הוויכוח הוא באמת בשאלה על מה שאומרים. זאת אומרת, אלה שממשיכים ללכת עם בגד ים, הם אומרים, אנחנו ממשיכים לשמור את ה... את מה שעשו אבותינו בפועל, את השורה התחתונה, הם הלכו עם בגד ים, גם אנחנו הולכים עם בגד ים. נקרא לזה שמרנים פשטיים. הם שומרים על הדבר כפשוטו, בסדר?
כולם שמרנים.
מה?
זה דבר גם שכולם, כל מי שיהיה שמרן, מישהו, מה שאבותיי עשו, מה שהם מצאים, אחד יעשה מה שהם מצאים.
כן, אבל לא עשו את מה שהם מצאים נכון, עשו את מה שנכון. אתה עושה את מה שנוח.
בסדר, באנלוגיה, לא ב...
אז הטענה, זה כמו הסיפור על ה... הייתי פעם אצל גובר בסיפורי חסידים, הוא מספר שם שהיה רבי נוח מילאכוביץ' ורבי מרדכי מילאכוביץ', אני לא זוכר מי היה אבא ומי היה הבן, זה שני אדמו"רים, אבל כשהאבא נפטר והבן עלה על כיסא האדמו"רות, הוא התחיל לשנות ממנהגי אביו. אז באו החסידים, אומרים לו, איך אתה... משנה מדרך אבותיך, מה זאת אומרת? אני שמור את מנהגי אבות. ומה פתאום? אני שומר את מנהגי אבותיי. כמו שאבי שינה את מנהגי אביו, גם אני משנה את מנהגי אבי שלי. זאת אומרת, אני שמרן בדיוק כמו אבא שלי. אז כן, כמו שני סוגי החזונישניקים שכבר הזכרתי גם, כן? יש חזונישניקים שמקיימים את כל מה שכתוב בספרי חזוניש, ויש חזונישניקים שעושים מה שהם חושבים שנכון, כמו שהחזוניש עשה את מה שהוא חשב שנכון. אלה החזונישניקים האמיתיים. באמת, אגב, זה גם ההנחיה של החזוניש, שכך צריך לנהוג. הוא גם אמר שזה מה שצריך לנהוג. חזונישניקים כפשוטם הם לא באמת ממשיכים את המסורת של החזוניש. שם זה ברור שזה כך. כן, דליה נאדר זה החזונישניקים מהסוג השני. בכל אופן, הוויכוח בין שתי הקבוצות האלה יכול להיות מתואר כוויכוח בין שני סוגי שמרנים. יש שמרן פשטי, שהוא שומר את הדברים as is, על הפשט, והשמרן השני נקרא לו שמרן מדרשי. ואת הוא עושה מדרש מאחורי מה שהוא רואה, מאחורי הפשט, כן, שהולכים עם בגד ים, הוא עושה מדרש. למה הם הולכים עם בגד ים? ויש אז בגד הים היה בגד שמתאים למזג האוויר. ולכן בעצם הכלל הוא לא ללכת עם בגד ים, אלא ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אחרי שעשיתי את המדרש, עכשיו ההלכה שאותה אני צריך לשמור, היא ההלכה שיצאה מהמדרש, לא זה שצריך ללכת עם בגד ים. ויש ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. עכשיו יש ויכוח בין שתי קבוצות של שמרנים על מה צריך לשמור, אבל שניהם שמרנים, אוקיי? אלה שאומרים, טוב, אני הולך עם בגד ים כי חם, אני הולך עם דובון כי חם, אז הם לא במשחק, הם לא שמרנים. בסדר? הם לא מחויבים למנהג אבותיהם. אבל שתי הקבוצות הראשונות הם שניהם שמרנים, כל השאלה רק על מה שומרים. עכשיו, בעצם, מה הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על שינוי בהלכה, אז אנחנו צריכים לבדוק לא רק מה עושים, או איך מתייחס מה שאנחנו עושים עכשיו למה שעשו עד עכשיו, אלא השאלה, למה אנחנו עושים את השינוי הזה? אם יש מאחורי השינוי הזה מדרש, אם יש מאחורי השינוי הזה מדרש, אז הוא בעצם לא שינוי. המדרש רק חושף שאת ההלכה שעליה צריך לשמור היא לא ההלכה הפשטית, אלא היא הלכה אחרת, אבל עליה אני שומר בישו במים, אני שמרן פנאטי. אוקיי? כן, זה, אגב, אחת הסיבות למה אנחנו מתייחסים בכל זאת ל... למה אתם מבינים גם כן שמה שאני אומר עכשיו הוא חצי בדיחה? ככה אתם חשים. בגלל שמי שממשיך ללכת עם בגד ים, אז זה לא נוח. מי שהולך עם בגד חם, זה נוח. נכון? ברגע שזה נוח, אז מתעורר חשד שאתה ממציא תיאוריה, אבל בעצם מה שאתה רוצה זה רק לאפשר לעצמך לעשות את מה שנוח לך. ומה זאת החבר'ה האלה עם הבגד ים? ברור שהם עושים את זה כי זה מה שהם מאמינים בו. אין להם סיבה אחרת לעשות את זה, כי זה הרי לא נוח. מה נכון, אבל מצד שני זה גם לא הכרח. כי אלה זה שהדבר הזה הוא נוח, זה עוד לא אומר שלא נכון. דבר נוח יכול להיות גם נכון. אין כלל כזה שדבר נוח תמיד, אם הדבר נוח הוא תמיד עשיר.
חז"ל הפכו את הנוח לחובה בחמין.
מה?
חז"ל אמרו שחמין זה טוב לאכול בשבת, שזה השינוי ביחס לקראים. כלומר, שהקראים אמרו שצריך דווקא לעשות את הפשט. כלומר, לא להדליק אש.
בשבת ספציפית יש עניין של עונג שבת, הנוח שם הוא הלכה. שבת.
אני חושב, אבל הם אמרו שזה מעלה מצד החמין, לא מצד העונג שבת, לא? כלומר, מצד ה... כלומר, להנציח...
לא, רק להוציא מהצדוקים.
כן.
בסדר, זה מה שהרבה פעמים עושים. עושים קולות כדי להוציא מהצדוקים. עדיין, זה נכון. לא עושים את זה, לא מתירים איסור בשביל זה. אז הטענה בעצם, שכאשר אנחנו בודקים שינוי בהלכה, אנחנו צריכים לבדוק מה המניעים של השינוי, או מה ההצדקה של השינוי, ואז צריך לראות האם באמת יש פה שינוי או לא. כי אם מישהו מציג הצדקה מהטיפוס שהסברתי כאן, אז ברור לנו בסופו של דבר שהוא בכלל לא משנה. הוא משמר בדיוק כמו השני. כל הוויכוח הוא בשאלה על מה צריך לשמר, את מה צריך לשמר. ופה אני ארחיב את זה אולי עוד קצת. יש... אני אדגים את זה דרך מה, גם את זה אני חושב שפעם אמרתי. אני אדגים את זה דרך הגמרא בבואה בתרא בדף ה. חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. הכלל, מה שהגמרא קובעת, זה שאם ראובן תובע, ראובן נלווה לשמעון כסף. עכשיו הוא נגיד סתם הלוואה 30 יום, אחרי שבוע ראובן תובע את שמעון שיחזיר לו את ההלוואה, שיפרע את ההלוואה. שמעון יכול היה להגיד, חכה 3 שבועות, יש לי עוד 3 שבועות, סתם הלוואה 30 יום. השמעון לא אומר את זה, אומר פרעתי. אז הגמרא אומרת, לא מקבלים את זה. למה? כי חזקה שאין אדם פורע תוך זמן. אם יש לך עוד 3 שבועות להחזיק את הכסף, לא סביר שפרעת אותו בתוך הזמן. אם יש לך ראיות, בסדר. יכול להיות שפרעת בתוך הזמן. ואם אין לך ראיות, אז ההנחה הפשוטה היא שלא פרעת בתוך הזמן. אוקיי? ולכן אתה בעצם תצטרך לשלם. לא מאמינים לך שפרעת. חזקה אין אדם פורע תוך זמן. עכשיו בוא נניח שאנחנו רוצים, שאנחנו חיים בסיטואציה שבה אנשים כן פורעים בתוך הזמן. המציאות השתנתה. כמו היום, נכון, במקרים מסוימים.
אפשר
לצמצם אותו. כן, נכון. נכון, זה חלק מהעניין, זה לא ריבית, את הריסקה, לא חשוב, כזה שתקרא לזה. משכנתה. נופלת עליך איזו ירושה, אז אתה מסלק הרבה פעמים את המשכנתה, אתה רוצה להיפטר מזה. אז היום אין את החזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן. נכון, לפחות בסיטואציות מסוימות.
מה?
למה?
אתה רואה אם זה יותר עסקה שאומר שזה בכלל לא הלוואה?
כן, אבל יש שם חצי מלווה. חצי מלווה, חצי פיקדון. אז נגיד שיש סיטואציה, לא חשוב, לא משנה מה יש היום. סיטואציה עקרונית, אופי של בני אדם משתנה. אתה יודע, האנשים קשה להם עם להחזיק את החוב, אם יש להם כסף הם פורעים להם. אתה יודע? האם הדין של הגמרא יישאר על מכונו? האם בסיטואציה כזאת, כשמלווה יתבע את הלווה בתוך הזמן, והלווה יגיד פרעתי, דינא דגמרא, הגמרא אומרת שהוא לא נאמן בגלל שהחזקה אדם לא פורע תוך זמנו. לא סביר לחלוטין, נכון? לא היה פוסק בחיים שכן, לא משנה. הוא כותב את זה פולמוס. מה?
כותב לשם שמי שאומר את זה ייקח כפור וישרוף את כל התלמוד.
ועדיין אם הוא היה יושב בבית דין, הוא היה פוסק בדיוק מה שאני אומר עכשיו.
מה? סיטואציה של הממון?
ברור.
לא בסיטואציה של...
גם בסיטואציות אחרות הוא היה פוסק אותו דבר. הוא אמר את זה לתשובת הצדוקים, אתה יודע, לתשובת הרפורמים, זה ברור. איש אינטליגנטי לא יכול להאמין בשטות כזאת, זאת אומרת, הוא היה איש אינטליגנטי. בוכר, כשהחזקות ירדו מסיני וכל מיני אבנים מהסוג הזה, איפה הוא המציא את השטות הזה?
אבל יש דרשות למציאות, לא?
מה?
יש דרשות שהן חושפות מציאות. יש דרשות שהן כאילו מתייחסות לחשוף לנו, להגיד לנו מה המציאות היום, נגיד אם יש יאוש, אין יאוש, אם...
תביא דוגמה, אני יכול להתייחס, אבל...
מה, אין דרשות שמדברות על מציאות?
יש דרשות שאולי מניחות מציאות, אני חושב.
יש דרשה ללמוד שהאדם הוא אדום.
ש?
שהאדם הוא אדום. אז לאסתי אותי...
יש גם דרשות שתוספות כותב ש... אני לא זוכר תוספות בסוכן, אני כותב שיש הרבה כוכ... שיש המון כוכבים, איך יודעים את זה? כתוב, סיין איך ההורים, תוכל לספור את הכוכבים אצל אברהם אבינו. אז הרן כותב לזה, אין לה כחיש המוחה, זאת אומרת, תסתכל לשמיים ותראה שיש הרבה כוכבים, מה אתה צריך פסוקים בשביל זה?
אה? אה? כמו
הרבי מבז, הדוד שלי סיפר בגאווה רבה שהרבי מבז היה אצל הרופא עיניים המיתולוגי של ירושלים, איך קראו לו?
דוקטור טיחו.
הוא היה אצל דוקטור טיחו. והדוקטור, זה בעיה בעיניים. אז דוקטור טיחו אמר לו, תראה, יש פה איזה ציפור, תסתכל, אני רוצה לראות איך אתה עוקב אחרי הציפור, בעיניים. שאל אותו, מה זה ציפור? דוד שלי היה מאוד גאה בצדקות הזו. כאלה שלא יודעים צורת מטבע וכל מיני אגדות מן הסוג הזה. אוקיי, בכל אופן, אז ה...
זה כתוב בתורה.
מה?
זה הציפור כתובה בתורה.
כן, אבל לא יודע מה זה. זה כמו רב חיים על המחבטות, אתה יודע. רב חיים שהוציא את המחבטות מהמטבח. אחרי רב חיים אתה לא צריך לדעת מה זה מחבט. מחבט זה משהו שכשעושים בו כך וכך, אז הדין הוא כזה וכזה. זה מחבט. מה אכפת לי איך הוא נראה? או מה, יש דבר כזה בכלל? מי זה מעניין? בכל אופן, אז הטענה... כן, הטענה שברור שבו אמורים להמשיך לפסוק, כמו שהגמרא אומרת, שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו. כי הרי המציאות השתנתה. יכול לקרות. עכשיו, השאלה הבאה שאני שואל על הסוגיה הזאת, אז מה לעשות עם הסוגיית הגמרא? לגזור את דף ה' מבואה בתרא, זאת אומרת הוא כבר מיותר, הוא לא רלוונטי, זה ביטול תורה. לא, אני מאלה שלא חושבים שיש בהכרח קדושה לכל דבר שכתוב שם.
זה לראות
את הפסוק של הגנה. כן, בדיוק.
ואתה לומד את הדין, בסיטואציה הזאת זה הדין, וכן בסיטואציות אחרות שונות כמו ממנו, הדרך שבה אני מסיק מסקנות, האופן שבו מתנהל הדיון, הוא עדיין מחייב.
נכון, אני אנסח את זה אפילו בצורה יותר קונקרטית לסוגיה כאן. מי שחושב שהסוגיה הזאת לא רלוונטית, הוא מניח שמה שהסוגיה הזאת באה ללמד אותנו זה את העובדה הפסיכולוגית שאדם נוטה לא לפרוע בתוך הזמן. אבל אני לא חושב שסוגיות בגמרא באות ללמד אותנו עובדות פסיכולוגיות, ולא שום עובדות אחרות. עובדות זה משהו שאנחנו בודקים בכלים שבודקים עובדות. באמצעות תצפית, באמצעות כלים מדעיים, לא חשוב, מומחים כאלה או אחרים. מי שרוצה לבדוק מהן העובדות הרלוונטיות, אנחנו יודעים, הם בודקים עובדות, לא משנה, לפי ההקשר. אין שום סיבה בעולם לבדוק את העובדות, כמו תוספות על הכוכבים, לבדוק את העובדות מתוך הגמרא. ולכן גם הגמרא לא סביר שהיא באה ללמד אותנו את העובדות. זו לא הנקודה. הגמרא לא באה ללמד אותנו את העובדות. אלא מה? הגמרא באה ללמד אותנו שאם יש עובדה שהאדם לא פורע בתוך הזמן ונוצרת חזקה כזאת, חזקה כזאת יכולה להוציא ממון. חידוש גדול. זה חידוש הלכתי, לא עובדתי. אם העובדה היא שבמציאות אנשים לא פורעים בתוך הזמן, וזה כנראה היה המצב בזמן הגמרא, אז ברגע שהאדם נטען פרוע בתוך הזמן, למרות שבדרך כלל, כדי להוציא ממון מאדם, הרי צריך שני עדים, על פי שניים עדים יקום דבר, החידוש של הסוגיה כאן הוא שחזקה גם היא יכולה להוציא ממון. לא רק עדים, גם חזקה יכולה להוציא ממון, זה חידוש הלכתי מופלג. וזה לא קשור לשאלה מהי המציאות. החידוש הוא לא שאדם לא פורע בתוך הזמן. החידוש הוא שאם יש חזקה, מוציאים מכוחה ממון, שלא צריך עדים. אפשר גם מחזקה להוציא ממון. זה החידוש של הסוגיה. ובעצם מה שזה אומר זה שהחידוש של הסוגיה הוא חידוש נורמטיבי ולא חידוש עובדתי. החידוש הנורמטיבי של הסוגיה הוא מתקיים תמיד. הוא לא אמור להשתנות. לפחות כל עוד הסמכות של הגמרא בעינה עומדת, הוא לא אמור להשתנות. אבל העובדות ששררו בזמן, בתקופת הגמרא, מה הבעיה? העובדות משתנות כל הזמן, העולם משתנה. למה שהעובדות היום לא יהיו שונות מה שהיה שם? כולל עובדות פסיכולוגיות. אז אנשים יכולים להתנהל באופן שונה ממה שהם התנהלו בזמן הגמרא, וזה קורה כמובן בהרבה מאוד הקשרים. אין שום סיבה לומר שפה זה לא קורה. אז מה? אז זה בעצם אומר שאני לא מוחק את הסוגיה הזאת מהגמרא, ואני ממשיך ללמוד אותה גם אם עכשיו אני חי בתקופה שבה אנשים כן פורים בתוך הזמן. למה? כי הלקח שאותו אני לומד מהגמרא רלוונטי להיום כמו שהיה תמיד. הלקח שאומר שכשיש חזקה אפשר להוציא מכוחה ממון. מה יהיה חזקה? תבדוק למה, ותראה מה המציאות בתקופתך, זאת החזקה שתהיה. אבל הגמרא אומרת לך את העיקרון ההלכתי, לא את העובדות. העיקרון ההלכתי שחזקה יכולה להוציא ממון. את זה אתה לומד מהסוגיה. עכשיו, בשביל ללמוד את זה מהסוגיה, אתה כמובן צריך להיכנס למציאות שהייתה אז, לריאליה שהייתה אז. והריאליה הפסיכולוגית שהייתה אז, זה שאנשים לא פרו בתוך הזמן. זה בסדר גמור, צריך להבין בתוך מה הגמרא מדברת. אבל כל זה רק כחיתימצא. זה חיתימצא כדי להבין את העיקרון הנורמטיבי שיוצא מהסוגיה. העיקרון הנורמטיבי הוא לא תלוי בריאליה בכלל. העיקרון הנורמטיבי הזה יופיע גם בריאליה הפוכה. רק יופיע בהתאמה לריאליה הרלוונטית. אוקיי? ולכן זה נשאר לתמיד. אם אנחנו מדברים על נצחיות התורה, אז מה שנצחי בהקשר הזה, אני אפילו לא יודע אם פה נכון לדבר על נצחיות התורה, כי זה חז"ל, זה אפשר לשנות, בית דין מאוחר יכול לשנות את זה. ולהגיד שחזקה לא תוציא ממון, רק ידיעה. לא כתוב בתורה, הדבר הזה. אבל אני אומר, כל עוד לפחות הסמכות של הגמרא בעינה, אז אנחנו כן מחויבים לזה. למה? לקביעה נורמטיבית, לא לעובדות. אנחנו לא צריכים להתלבש כמו שהתלבשו האמוראים בבבל. אנחנו לא צריכים להתנהל כמו שהתנהלו אנשים בבבל. אין שום מחויבות לעשות את זה. ואם אנחנו מתנהלים אחרת, אז אותה הלכה עצמה ביחס למציאות החדשה, תגיד לנו הוראות אחרות. אז לכן בעצם, מה שהסוגיה הזאת, מה שהדוגמה הזאת בעצם מלמדת, זה שהוויכוח הגדול הוא בשאלה מה זאת תורה. מה זאת הלכה. כאן אני מגיע בעצם לפאנץ'. התפיסה שרואה בדבר כזה שינוי, זו תפיסה שרואה את ההלכה כאוסף ההוראות המעשיות. זה ההלכה. לעומת זאת, אני טוען שההוראות המעשיות אין בינן לבין הלכה ולא כלום. ההלכה זה העיקרון שעומד מאחורי ההוראות המעשיות. אם נחזור לבגדי הים, ההלכה היא לא שהולכים עם בגד ים. ההלכה היא שהולכים עם בגד שמתאים למזג האוויר. כשבמזג אוויר חם זה בגד ים, במזג אוויר קר זה בגד חם. אוקיי? גם פה, כשאדם פורע בתוך הזמן, אז החזקה היא שאדם פורע בתוך הזמן, או שאין חזקה שלו. כשאדם לא פורע בתוך הזמן, יש חזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו. כל פעם את החזקה אתה תיישם לפי הכללים של הגמרא. אבל מה החזקה אומרת, מהי החזקה, זה משתנה. ולכן בעצם הטענה שעולה מכאן, זה שאלת השינוי רק משקפת שאלה הרבה יותר יסודית. אני שואל את השאלה האם שינוי מסוים הוא שינוי או לא שינוי, האם הוא לגיטימי או לא לגיטימי, אני בעצם שואל מה זה תורה. כי לפי ההחלטה מה זאת בעצם תורה, אני אוכל לשאול מה זה שלא אמור להשתנות. או אם הוא השתנה אז זה לא בסדר. אם אני תופס את התורה כהוראה המעשית שמופיעה בגמרא, אז ברגע ששינית את ההוראה המעשית זה שינוי. אבל אם אתה מבין שהתורה זה העיקרון שנמצא מאחורי ההוראה המעשית, אז מה הבעיה? אני מיישם את אותו עיקרון על מציאות שונה, התוצאה, ההוראה המעשית תהיה שונה, אבל זה היישום של התורה.
באיזה כלים, מה שמופיע לפניך זה ההוראות, באיזה כלים אתה שופט, מהו
העיקרון שבמאחוריה? זה היה הרבה השני.
זה פה הביקור.
זאת היה הרבה השני. אני אדבר על זה.
זה לא טעמה דקרה בעצם כל הסיפור הזה?
מה?
זה לא טעמה דקרה כל הסיפור הזה?
זה היה קרה, זה היה טעמה דקרה, זה לא קרה.
מה? וגם
לדרשות
שלומדים
פסוקים הרבה. דרשות? דרשות אין
תמדך.
תכף אני
אעיר
את זה.
יש הלכה שאין מקצת שיליה בלא ולד. ויש לזה גם אסמכתא.
כמה קמו, בדף י"א אפשר.
נגיד שהיה איזה שינוי גנטי, ולא יודע, משבחה גנטית, והפכו את השיליה שזה הפוך. אז התורה השתנתה כאילו, במובן הזה?
התורה לא השתנתה, כי זאת הערכת מציאות. המציאות השתנתה, בדיוק הנקודה. תורה זה לא מציאות, תורה זה נורמות, לא עובדות. עובדות השתנו.
אבל הם עושים דרשה של אסמכתא מהפסוק.
אסמכת זה לא דרשה, אני לא יודע, אני לא זוכר כרגע.
כי זה חצי דרשה.
אסמכת, זה לא דרשה. זה מסמיכו את המציאות שהייתה בזמנם לפסוק. המציאות שבזמננו היא אחרת, אז בגלל שהסמיכו את זה לפסוק, אז לכן נתעלם מהמציאות. אם המציאות היא שונה, אז היא שונה. אף אחד לא יתעלם ממציאות, אם ברור שזאת המציאות. אז הנקודה היא שאם אני אם אני אמשיג יותר את ההגדרה, מה זאת בעצם תורה? זה כמו בלוגיקה, אחד החידושים של אריסטו, אני יודע עכשיו שדיברתי פעם, אחד החידושים של אריסטו זה לא השימוש בכלים לוגיים, זה עשו גם לפניו אני מניח. גם לפניו, כשאנשים הבינו שכל הצפרדעים הם ירוקות ונתקלו בצפרדע, אז הם הסיקו את המסקנה שהצפרדע היא ירוקה. הם ידעו לעשות את זה גם לפני אריסטו. אריסטו היה זה ששם לב שמאחורי הרבה מאוד עסקים יש את אותו מבנה. וברגע שהוא שם לב שיש איזשהם דפוסים קבועים, הוא פתאום הפך את הדפוס עצמו לנשוא הדיון. עד אריסטו השתמשו בחשיבה לוגית כדי לדון בצפרדעים ובצבעים של צפרדעים. אריסטו דן בלוגיקה עצמה, היא עצמה נשוא הדיון שלו. לא השימוש בכלים הלוגיים כדי לביולוגיה או לפיזיקה או לא משנה, למשפט. אלא הלוגיקה בעצמה הפכה להיות תחום דיון. זה החידוש של אריסטו, באורגן. כן? ולכן בעצם הטענה, מה שאריסטו גילה, זה שבתוך החשיבה שלנו בהקשרים שונים, בהקשרים יומיומיים ומדעיים שונים, יושבים איזה שהם כמה פורמולות או כמה דפוסים משותפים, שהם כלליים, שמופיעים בהרבה מאוד מקומות, ובזה הפך אותם בעצם לנושא עיוני בפני עצמו, ולא רק למכשיר, על זה דיברתי בעצם לא כל כך מזמן, אני חושב. דיברתי על הכללים בהלכה, אולי אפילו בנושא הזה, אני לא זוכר. כשדיברתי, אז שמעתי שמה שרק בדורות האחרונים התחילו לעסוק בכללים כנושא שהוא בעצמו נושא העיון. לא השתמשו בכללים של מיגו כדי לפתור בעיה בסוגיה כזו או אחרת, אלא כתבו ספר על הכללים של מיגו. זה לא כל כך היה בדורות קדומים. ספרים כמו אטוון דאורייתא, כמו שערי יושר, כמו שמייטר, זה ספרים יחסית חדשים, ספרים שפעם לא היו. זה ספרים שעוסקים במתודולוגיה כנושא העיון, ולא רק משתמשים במתודולוגיה במסגרת העיון התלמודי הרגיל. אז הנקודה היא שבלוגיקה מה שקורה זה שהלוגיקה בעצם שקופה לתכנים שלה. הלוגיקה אדישה לתכנים. כי מבחינת הלוגיקה מה שמעניין זה המבנה. אם כל X הוא Y ו-A הוא X אז A הוא Y. לא אכפת לי מה זה A, מה זה X ומה זה Y. לכן בלוגיקה למשל יכול להיות שההנחות תהיינה שקריות, המסקנה תהיה שקרית, אבל עדיין הטיעון שגוזר את המסקנה מההנחות יהיה תקף. נכון? עם כל הסטנדרים הם צפרדעים, בסדר? הבלטה הזאת היא סטנדר, לכן הבלטה הזאת היא צפרדע. אף אחד מהמשפטים שמעורבים בטיעון הזה לא נכון. אבל הטיעון הזה הוא טיעון תקף, המסקנה נובעת בהכרח מההנחות. ומבחינת הלוגיקה, זה מה שמעניין אותי, רק הנביאה של המסקנה מההנחות, לא המסקנה ולא ההנחות. למרות שכשמשתמשים בלוגיקה, אז כמובן אנחנו משתמשים בה כדי לגזור כל מיני מסקנות. בסופו של דבר הלוגיקה היא כלי. אנחנו רוצים את הכלי הזה כדי לגזור כל מיני מסקנות.
צריך לגזור מהנחות, כי הוא נכון.
בדיוק. אבל אריסטו בנה תחום עיוני חדש שעוסק בכלי הגזירה עצמה. עכשיו, אני מביא את זה כאנלוגיה להלכה עצמה. אני טוען שההלכה זה אוסף של כללי גזירה. בדיוק כמו לוגיקה. ההלכה אדישה לחלוטין לתכנים. זאת אומרת, לעובדות ואפילו להוראות נורמטיביות. מבחינת אין דבר כזה ההלכה שאדם כן נאמן, אדם לא נאמן, הוא פורע בתוך זמן, הוא לא פורע בתוך, זה לא מעניין. זה לא הלכה, זה תוצאה. ההלכה זה האם אז, כמו ההסק הלוגי. אם יש חזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו, אז אדם לא נאמן ונוציא ממנו את הממון. עכשיו, ההלכה היא לא זה שאדם לא פורע בתוך הזמן, זאת עובדה. ההלכה היא גם לא זה שאדם שטוען בתוך הזמן הוא לא נאמן, למרות שזאת נורמה. גם זאת לא ההלכה. ההלכה היא שאם זאת העובדה, אז זאת הנורמה. זאת ההלכה. ההלכה זה סוג של משקפיים. משקפיים שאנחנו מסתכלים על עובדות, וכשאנחנו מסתכלים על העובדות, הן נצבעות בצבע נורמטיבי. וזאת המסקנה הנורמטיבית. ההלכה היא לא העובדות ולא הנורמות הסופיות. ההלכה זה רק העסק, האם אז. ולכן, כשאני מיישם את אותה הלכה שמופיעה בגמרא על עובדות אחרות או הפוכות, התוצאה תהיה הפוכה לגמרי. אבל אני השמרן האמיתי. למה? כי על מה שאני שומר הוא ההלכה. מי שישמור את התוצאה הסופית, כמו עם הבגדי ים, הוא לא שומר את ההלכה. כי אם המציאות היא שונה, נגיד אדם כן פורע בתוך הזמן. עכשיו אתה לא תאמין לו שהוא טוען שהוא פורע בתוך הזמן, כי הגמרא אומרת שהוא לא נאמן. אתה רפורמי. אתה רפורמי. כי הנאמנות שלך זה בשורה התחתונה של הגמרא. אבל זה לא מה שכתוב בגמרא שם. הגמרא שם לא באה להגיד את השורה התחתונה. הגמרא שם באה להגיד את האם אז. וברגע שהאם שונה, גם אז צריך להיות שונה אם הכלל הוא אותו כלל. אבל אם באם שונה אתה מיישם את אותו אז, אז זה אומר שהכלל האם אז שלך הוא כלל שונה. אז שינית את ההלכה. כמו אלה שלובשים, ממשיכים לבוש בגד ים, למרות שקר. בתפיסה של השמרנות המדרשית הם רפורמים. למרות שהם שומרים את מה שעשו פעם. למה? עוד פעם, הם שומרים נורמה, לא עובדה. הנורמה היא ללכת עם בגד ים, זה לא עובדה. נכון, אבל הנורמה היא גם היא לא ההלכה. ההלכה זה הנורמה ביחס למסכת עובדתית נתונה.
מאיפה הם לוקחים את הכלל הגזירה?
אמרתי, אני אגיע.
הרבה פעמים יש לך בסוף את התוצאה הסופית.
אני אגיע. אגיע, אמרתי.
הכלל הגזירה? אז בבגדי ים השאלה היא האם אני באמת הגיע למסקנה שהם הלכו עם בגדי ים כי היה חם.
בדיוק.
זה מה שאני צריך לדעת.
בדיוק. אז לכן הטענה בעצם שמאחורי שאלת השינוי יושבת השאלה מה זאת תורה. זאת אומרת, אלה שתופסים שינוי בהוראה הלכתית כשינוי בהלכה, הם מבינים שההוראות ההלכתיות זה ההלכה. וזה לא נכון. ההלכה זה האם אז, זה כלל העסק. ולכן אם המציאות השתנתה, בהכרח ההלכה, בשביל להישמר, ההוראה הנורמטיבית חייבת להיות שונה. כי אחרת ההלכה לא נשמרת. זאת אומרת, דווקא הנצחיות של התורה מחייבת את השינוי. מי שמשמר את השורה התחתונה, בעצם הוא זה שמפר את הנצחיות של התורה, הוא זה שבעצם אומר שהעקרונות של התורה הם לא נצחיים. אני אומר לפי הפרשנות שלי, שהעקרונות של התורה זה כלל העסק ולא השורה התחתונה. עכשיו, השאלה הגדולה, אפשר להביא פה כל מיני דוגמאות למצבים שבהם עושים את זה. למשל, דיברתי על הכשר נשים לעדות. מיד כמובן עולה טענה שאני רפורמי, כן? זאת אומרת, חז"ל פסלו נשים לעדות. פסול דאורייתא, כן, חז"ל עשו דרשה שפסלה נשים לעדות. אז אני טוען שהם לא פסלו נשים לעדות, הם פסלו מי שלא מעורה בענייני העולם לעדות. עכשיו צריך לבדוק מי מעורה בענייני העולם ומי לא. עוד פעם, אני עושה דרשה. דרשה על חז"ל, כן, לא הדרשה. אני עושה שמרנות מדרשית. אני אומר, למה חז"ל פסלו נשים לעדות? למה אבותינו הלכו עם בגד ים? כי הם הבינו שנשים זה, 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 זה בני אדם שלא מעורים בחיי החברה, בכלכלה, הם לא מפענחות נכון את מה שהן רואות. אי אפשר לקבל עדות מאחת כזאת. כמו שוטה. לא חייב להיות שוטה במובן של מנת משכל, אבל מנותקת מהעולם. אני לא מבינה איך, מה המשמעות של דברים. אז אי אפשר לקבל עדות של מישהי כזאת. אם אני צודק בזה, אז אם היום אני רואה שנשים הן לא כאלה, אז בשביל לשמר את ההלכה אני חייב להכשיר נשים לעדות, לא שמותר לי. מי שלא יכשיר נשים לעדות הוא רפורמי, לפי התפיסה הזאת. הוא משנה את ההלכה. כי ההלכה לא פוסלת נשים לעדות, ההלכה פוסלת אנשים מנותקים לעדות.
זה באמת כלל העסק.
כן.
אני אומר לך שזה
כשפה אתה מבין. חזרנו לשאלה עוד פעם, אמרתי. אני מגיע, אני רק מנסה להראות את הנקודה. עכשיו תראו, דוגמה לדבר, איפה אנשים עושים את זה בפועל. הרבה פוסקים כותבים היום שרשע בהגדרה ההלכתית כשר לעדות. למרות שילדים דאורייתא, רשע פסול לעדות, אל תשת רשע, ידך עם רשע להיות עד חמאס. אל תשת רשע להיות חז"ל דורשים. מה, איך מכשירים רשע לעדות? הרשעים פעם, מי שלא שמר את, נגיד, רשעים זה מי שעובר על עבירה שמחייבת מלכות או מיטה.
בנזיד.
מה?
בנזיד. כן. אותו מיטה.
אז הטענה הטענה ש, 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 שבזמן חז"ל, מי שהיה רשע במובן הדתי, גם היה חשוד במובן המוסרי. זאת אומרת, היה חשד שהוא ישקר, בבית דין. ואם פסול רשע הוא חשד שקר, אז רשע של היום, אם אתה מעריך שהוא לא חשוד לשקר, אז מה אכפת לי שהוא מחלל שבת? אתה אכפת לי, אבל זה לא נוגע לפסול שלו לעדות. ולכן אני יכול להכשיר אותו לעדות. עכשיו, יש מחלוקת בין פוסקים היום, אבל הרבה פוסקים היום כותבים שרשעים בהגדרה של אז, הרשעים היום קשרים לעדות. למה הם קשרים לעדות? הם עושים מדרש, ושמרנות מדרשית. הם אומרים, מה שפסלו רשעים לעדות שם זה בגלל חשדו לשקר. בסדר? בגלל שהם היו חשודים לשקר. היום הרשעים בהגדרה התלמודית לא חשודים לשקר. כיוון שככה, אז הם לא פסולים לעדות.
למה לחז"ל לא עבדו עם דרשות ולא עם פסילה מדרבנן? לפסול את האנשים מדרבנן לעדות ולא לעשות דרשה ו...
כי אתה לא עושה פסול דאורייתא, מה זאת אומרת למה? פסול דאורייתא, שמי שלא מעורה בהוויות העולם, פסול מדאורייתא לעדות.
אז אם זה
פשוט... אגב, יש לנו משחקים בקובייה ומפריחי יונים וכל מיני דברים כאלה. יש שם ויכוח עד כמה שאני זוכר, אבל פשוט זה פשוט דור הייתו.
משום שמוסקים יש שלו של עולם. אבל אז אנחנו גם צריכים להגיע לכאורה להרבה מהפכות בנושא של מלאכות בשבת.
אולי, לא יודע, צריך לבדוק את המדרש. צריך לבדוק את המדרש השמרני. וזה מביא אותנו לשאלה של שמואל. אמרתי שאני אגיע אליה, אבל נשאר לי דקה, אז אנחנו נמשיך את זה בה.
הכי חשוב.
בסדר, צריך להגיע אליה.
מה הפרסומות
עכשיו? כן, הנקודה היא ש... שבסופו של דבר, השאלה איך מוכיחים דבר כזה. איך אתה יכול להראות? וכאן אנחנו בעצם מתחברים חזרה לשאלת הפוזיטיביזם. כי השאלה בעצם, הרי זה הכלל שעליו אני משמר. מאיפה יוצא הכלל הזה? האם באמת זה נקרא שאנחנו פועלים על פי כללים? הוויכוח הוא מי הוא הכלל המחייב? או שזאת לא נקראת בכלל פעולה על פי כללים? כן? כל מה שעשיתי עד עכשיו זאת הקדמה, והשאלה הזו היא בעצם קושרת אותנו חזרה לשאלת הפוזיטיביזם.
Thank you.